לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. היום אנחנו שמחים לארח את דוקטור דוד קובץ', מתמחה בעיקר במטאפיזיקה אנליטית, אבל אל תדאגו, אנחנו גם נגיע למה זה אומר בהמשך. יש לו עניין רב בעוד תחומים אחרים בפילוסופיה, בין הפילוסופיה של הנפש, אפיסטמולוגיה ועוד. והיום אנחנו הולכים לדבר בעיקר על תחום מאוד מעניין, שזה בעצם זהות אישית, מה אנחנו ומתוקף מה אנחנו מתקמים לאורך זמן. וזה נושא מאוד מעניין, כי הוא גם מאוד מתקשר לבעיה העכשווית של כל מה שקורה עם AI והעתקה לענן. הולך להיות שיחה מאוד מעניינת. דוד, אולי תרצה להציג את עצמך בכמה מילים, ואולי גם להסביר לנו מה זה אומר מטאפיזיקה אנליטית.
בשמחה, תודה על ההזמנה. אני מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, נקלטתי שם לפני 5 שנים. המבטא שאתם שומעים הוא מבטא הונגרי, במקרה שמישהו טועה. וכן, כמו שאמרת, התחום המרכזי שלי שאני חוקר הוא מטאפיזיקה אנליטית. אולי כדאי שאתחיל עם המושג של פילוסופיה אנליטית. הפילוסופיה אנליטית היא זרם מחשבה בפילוסופיה. אני חושב שאפשר להגיד שהמקורות שלו הם נמצאים בסוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, עם מעגל וינה, ויאנה סירקל. אני לא באמת יכול לתת איזה הגדרה מדויקת שפילוסופיה אנליטית, או מה הופך פילוסופיה לפילוסופיה אנליטית. לפחות במקור היה מדובר על פילוסופיה דרך ניתוח מושגי או ניתוח לוגי. ניתוח של מושגים פילוסופיים מרכזיים. השאיפה המקורית של פילוסופים במעגל וינה הייתה לפתור בעיות פילוסופיות דרך להראות שהן לא בעיות אמיתיות. אוקיי, אז זו הייתה אחת מהשאיפות המרכזיות, להראות שכל מיני בעיות שמעסיקות פילוסופים הן ניתן לפתור אותן דרך אמצעים מדעיים, או להראות שמדובר על בעיות פסאודו. אז ככה זה, כאילו זה ממש בלשון פשוט, אז ככה זה התחיל. השאיפה הזו היום קיימת רק אצל מעטים, כאילו היום רוב הפילוסופים שהם קוראים לעצמם פילוסופים אנליטיים, לא באמת מתכוונים באופן גורף להיפטר מכל בעיה פילוסופית, אבל השיטה הכללית נשארה איתנו. אוקיי, כאילו עיסוק בפילוסופיה הוא פייסוף דרך ניתוח לוגי, ניתוח מושגי, הקפדה צמודה יותר על הקשר הלוגי בין מושגים פילוסופיים מסוימים, תשומת לב להתקדמות במדעים האמפיריים, אבל מצד שני אני חושב שסביר לומר שהיום פילוסופים אנליטיים מרגישים הרבה יותר המשכיות עם ההיסטוריה של פילוסופיה. לפני 100 שנים, בתקופת מעגל וינה, זה לא בדיוק היה ככה. הם חשבו על עצמם כסוג של מהפכה רוחנית בפילוסופיה ולחשוב את כל הבעיות מחדש. היום פילוסופים אנליטיים הרבה יותר שמרנים. הם מתעסקים באותן בעיות, או לפחות ככה בדרך כלל אנחנו תופסים את עצמנו, אנחנו מתעסקים באותן בעיות כמו אפלטון, או אריסטו, או היום, או קאנט, ואנחנו מקווים לפחות שיש לנו כלים מדויקים יותר לעשות את זה.
אז בעצם, דבר של מעגל וינה, אם אתה יכול להגיד רק בכמה מילים מה זה מעגל וינה?
מעגל וינה זה היה תקופה ומיקום מסוים בהיסטוריה של פילוסופיה, בתחילת ה... 20, במיוחד בין שתי מלחמות העולם, היו מספר פילוסופים בוינה ואוסטריה, שרכשו את הגישה הזו לפילוסופיה, אז זה מקור השם.
ומה היה הטריגר, אם אתה יכול להגיד ככה, לזרם החדש הזה, באותה תקופה? לסוג של השאלות האלה.
כאילו, השאלות עצמה, שאלה מאוד טובה, אני לא בטוח באמת בדיוק איך לענות על שאלה הזו, אני מכיר כל מיני תיאוריות שאיכשהו המשבר החברתי בין שתי מלחמות העולם גרמו לפילוסופים לחשוב בצורה מאוד חדשה על בעיות פילוסופיות, אבל אני לא באמת בטוח, אני חושב שבקשר לזה עדיף לשאול, אני חושב שמתמקדים בהיסטוריה של הרעיונות, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, מה בדיוק גרם תכף לכל כך בפילוסופים לקוש גישה כזו לשאלות פילוסופיות קלאסיות, אבל אני לא באמת בטוח מעבר למה שגם אני למדתי מפרופסורים שמתמקדים בזה.
אז עם פילוסופיה אנליטית, בעצם היה, שזה התחיל, זה היה איזושהי מין גישה שלקחה את הפילוסופיה ולקחה את הגישה היותר מדעית וניסה לחבר בין השניים. בעצם להשתמש בכלים יותר מדעיים, יותר אמפיריים, כדי לחקור את אותן שאלות פילוסופיות. ובעצם עכשיו אתה אומר שרוב הפילוסופים שכן בתוך העולם הזה, תחת הקטגוריה של פילוסופיה אנליטית, בעצם עשו איזה מין חזרה, כמובן לא חזרה לגמרי, אבל לפילוסופיה היותר מסורתית.
כן, זה נשמע לי נכון. אולי הדבר שהייתי רוצה להוסיף הוא שאולי זה קצת מוגזם להגיד שבתקופת מאגה וינה פילוסופים באמת השתמשו באופן גורף כלים אמפיריים, כאילו הפילוסופיה שהם עשו עדיין הייתה מאוד אפריורית במובן שהיא הייתה די בלתי תלויה בגילויים הספציפיים של מדעים אמפיריים. היא הייתה יותר קרובה למדעים האמפיריים במובן שהכלים הפורמליים, לדוגמה, שרכשו, הכלים הלוגיים שרכשו, הם היו די המשכים למה שעכשיו אנחנו רואים במדעים עכשיו, לדוגמה. אז במובן הזה שזהות העצמית הייתה הרבה יותר קרובה למדעים ופחות למה שבדרך כלל נחשב למדעי רוח, ובמובן הזה הפילוסופיה הזו קיבלה יותר השערה מהמדעים. היא לא בדיוק הייתה אמפירית במיוחד. גם היום רק חלק מהפילוסופים מסתמכים מאוד על כלים אמפיריים, אבל השימוש בכלים פורמליים לדוגמה עדיין נשאר איתנו. כן.
לי זה נשמע ש... כן, לא, אני אומר, כאילו, בסוף פילוסופיה מטאפיזית נשמע לי מאוד קשה לחקור אותה לא בגישה אמפירית. כאן את ההיגיון הפשוט שלי.
כן, זה מביא אותי לחלק השני של השאלה, מהי מטאפיזיקה אנליטית. כי עד עכשיו דיברתי רק על פילוסופיה אנליטית באופן כללי, אז מהי מטאפיזיקה אנליטית? מטאפיזיקה אנליטית היא ילד מוזר במיוחד של הזרם האנליטי, כי אחד מהתחומים שפילוסופים לפני איזה מאה שקל, כאילו פילוסופים בתקופת מאגה וינה ניסו להיפטר ממנו לגמרי, היא הייתה מטאפיזיקה. אוקיי, אז לדוגמה לרודולף קרנאפ יש מאמר מאוד מפורסם שטוען שהם באמת איזה תחום לגיטימי של מטאפיזיקה. אז זה עוד יותר מוזר בהשוואה לתקופה ההיסטורית הזו, שהיום יש פילוסופים רבים שמתפרחים במטאפיזיקה וקוראים לעצמם פילוסופים אנליטיים. האם זה לא תחום שכאילו קודמינו קיוו פשוט לגמרי להיפטר ממנו? אז מטאפיזיקה כתחום, שוב, זה עוד משהו שמאוד קשה להגדיר, ואני לא באמת מנסה להגדיר אותה. אני חושב שהאפיון הכי מדויק שאני יכול לתת הוא שמטאפיזיקה היא התחום בתוך פילוסופיה שחוקר את הרכב המציאות במונחים הכי כללים שיש. מונחים הכי כללים שיש. אני אתן כמה דוגמאות. פיזיקאים מתעסקים לדוגמה בשאלה איזה תכונות יש לה חלקיקים אטומיים, אוקיי, או חלקיקים בלתי בייתי מתחרקים, איזה תכונות יש לה, לאטומים כאלה. מטאפיזיקה היא שואלת את השאלה, מה היא בכלל תכונה? כשאנחנו מדברים על תכונות, או אנחנו מדברים על תכונות משותפות שיש לישויות רבות בעולם, אז בכלל למה אנחנו מתכוונים? מה זה אובייקט? כאילו, כל מיני דברים אנחנו אומרים שהוא אובייקט, אנחנו מדברים על אובייקטים דוממים, מעשה בני אדם, יצורים, חלקיקים, אלמנטריים, כל הדברים האלה אנחנו קוראים אובייקטים במובן מסוים. מה זה בכלל אובייקט? מה זה אירוע? במדעים גם מדברים על אירועים, אוקיי? אירועים שמתרחשים או הסתברות של אירועים מסוימים. מה זה בכלל אירוע? מה ההבדל בין אירוע לפעולה של בן אדם? אז זה רק כמה דוגמאות, אבל זה הרעיון הכללי, העיסוק במציאות ברמה הכי יסודית של תיאור, אפילו יסודית יותר מרמה של פיזיקה. כמו שיאם אמר, יש חיבור מובחק גם לשאלות אמפיריות, אז גם מטאפיזיקה לא יכולה להיות נטולה לגמרי משאלות אמפיריות, אבל כן, לפחות חלק מהשאלות לא נראות אמפיריות באופן ישיר.
כן, הייתי רוצה, אולי זה פשוט שאלות נורא מופשטות, שנורא מעניין אותי אם תוכל לתת דוגמה על איך אתה בכלל מתחיל לגשת לחקור שאלות נורא מופשטות של מה זה אירוע, מה זה חלקיק, לא בבית הפיז שלו.
יש מספר שיטות, אני יכול לתאר שיטה אחת שהיא שיטה שנחשבת לשמרנית במטאפיזיקה העכשווית. אוקיי, השיטה הזו קוראים לה, ואני אסביר עוד מעט למה אני מתכוון, ניתוח בסגנון לואיס רמזי. אז אני אסביר מה זה בדיוק. אמרתי בתחילת השיחה שלנו, שלפחות במאגה אבינה, פילוסופים התמקדו במיוחד בניתוח מושגי. אז היום הפילוסופים מביאים סוג של ספקנות לגבי הסיכויים של ניתוח מושגי. אולי שמעתם על הדוגמה המפורסמת של ויטגנשטיין, איך להגדיר את המושג של משחק. זה נשמע כמעט בלתי, כאילו מצד אחד מדובר על מושג מאוד פשוט, כולם יודעים מה זה משחק. מצד שני מאוד קשה, אם אתם חושבים על זה שנייה, מאוד קשה לתת הגדרה מדויקת אפילו שמושג כל כך פשוט כמו משחק. מה זה בדיוק משחק? זה משהו שעושים לכיף, זה לא תמיד משהו שעושים לכיף, גם בשביל כסף אפשר לשחק משחק, זה לא תמיד כיף. כאילו, אני יכול לתת הגדרה מאוד מסובכת ותמיד יהיו דוגמאות נגד. אז מהסיבה הזו, היום הפילוסופים הפכו למאוד ספקנים לגבי הגדרה מושגית. אז מה זו הגדרה לפי שיטת לואיס רמזי? זו התגובה שלי על השאלה איך בדיוק אני מתחיל בכלל לחקור מה זה אירוע. שיטת לואיס רמזי היא כוללת שלושה צעדים. אז הצעד הראשון הוא לאסוף כל מיני כלליויות, platitudes, שבדרך כלל אנחנו מחזיקים בהן לגבי מושגים יומיומיים. אוקיי, אז לדוגמה, במקרה של אירוע קצת קשה לתת דוגמאות מאוד מופקות, אבל בוא נגיד,
משחק.
אירוע זה המיוחס שסיבתיות לדוגמה, אוקיי? זה אחד מהתפקידים שבדרך כלל מייחסים לאירועים, זה סוג של דבר שיחס הסיבתיות מחבר אחד לשני, אוקיי? לדוגמה זה. יכול להיות שהוא גם מונח מרכזי בהסתברות. אוקיי, כשאנחנו מחשבים הסתברות, נהוג לחשוב על הסתברות במונח של אירועים. לאיזה אירוע יש הסתברות מסוימת בהשוואה לאירועים אחרים. אוקיי, יש כל מיני תפקידים שנהוג לייחס לאירועים. אז הצעד הראשון אמור להיות לאסוף את כל התפקידים האלה. הצעד השני הוא להסתכל בעולם, זה הצעד האמפירי, לפחות לפי השיטה הזו, זה הצעד האמפירי, להסתכל בעולם, מה יכול בכלל למלא את התפקיד הזה? לא מובן מאליו שנמצא משהו שיכול למלא את התפקיד. בצד השלישי הוא לתת, לא בדיוק הגדרה, אבל איזה סוג של אפיון שאומר, במקרה הזה לדוגמה, וזה דוגמה שפתנית כי מאוד, כי לידיעתי אף אחד לא ניסה לתת הגדרה כזו של אירוע. בדרך כלל מתמקדים במושגים קצת צנועים יותר, אבל הצעת השלישי יכול להיות אפיון מפורט שאוסף את כל הכלליות האלה ומצביע לדבר שהכי מתקרב להיענות על כל הכלליות שהספנו. זו דוגמה אחת לשיטה מטאפיזית שמנסה למצוא איזה סוג של איזון בין אינטואיציות מצד אחד לבין יתרונות תיאורטיים. אוקיי, לפי כל, יש כל מיני שיקולים, כן, כן.
לפי מה שאני מבין, אז מצד אחד בעצם לפני זה ההגדרה הייתה יותר הגדרתית בעצם. אתה רוצה להגדיר איזשהו מושג, איזשהו אירוע או איזה משהו, הייתה מוצא לאיזושהי הגדרה, ובתוך זה אפשר כמובן לכל הגדרה שתבוא איתה, אפשר לחורר אותה עם איזשהו משפט נגד או משהו. ובעצם עכשיו זה יותר ממקום, הטיפה ממקום, מהכיוון ההפוך בעצם, לבנות לאיזשהו, לאותו מושג, איזשהו תכונות, שלפי מה שאתה אומר שזה לא, זה לא הגדרה חד משמעית, אלא יותר תכונות, ואם זה עונה על כל התכונות או על רובן, בעצם אתה יכול להגיד שאותו אירוע, אותו מושג נופל תחת אותה קטגוריה.
זה הרעיון המרכזי, ואמרת טוב מאוד דרך אגב זה יחסית רחוק מהמושג המקורי של הגדרה. לא בדיוק מדובר הגדרות הגדרתיות. כאילו, אני חושב שאנשים בדרך כלל חושבים על הגדרות לא יודע, אקס,
אם ורק אם. מרגיש לי מושג יותר עמוק של הגדרה.
אם ורק אם ככה וככה, אז הרבה פחות נהוג היום לנסות לתת הגדרות מהסוג הזה, כי כבר צפוי שתהיה דוגמת נגד. אז מדובר על פרויקט אולי פחות שפטני מבחינה הזו. אני גם רוצה לדייק ש... זה מאוד רחוק מלהיות השיטה המקובלת של מטאפיזיקאים אנליטיים. אני פשוט נתתי דוגמה אחת על איך אפשר בכלל לעסוק בשאלות מטאפיזיות. זו לא השיטה היחידה מן הסתם.
אני חושב שיהיה באמת מעניין לצלול לשאלה טיפה יותר ספציפית שאתה כרגע או בעבר חקרת וכתבת על זה לא מעט, שבעצם מה זה אומר, מה זה זהות אישית, מה אנחנו, ובתוקף מה אנחנו קיימים לאורך זמן כאישיות, כתודעה. אם תוכל טיפה לתת לנו רקע על הכתיבה שלך ולצלול לתוך זה.
כן, בוודאי. אז בואו נתחיל אולי עם השאלה הקלאסית של זהות אישית. השאלה הקלאסית של זהות אישית היא הולכת כדיקמן, באיזה תנאים נכון להגיד שבן אדם אחד א' בזמן אחד ובן אדם ב' בזמן שני הם אותו בן אדם. אוקיי, באיזה תנאים החלקים ומספיקים זה נכון שבן אדם בזמן אחד ובן אדם בזמן אחר הם אותו בן אדם. זו השאלה הקלאסית לזהות אישית.
אני ילד בגן, ואני עכשיו בן 24, מה מחבר בין אותו ילד
לדוגמה, לדוגמה. אז זו השאלה הקלאסית. זה לא, כשאני אומר זו השאלה הקלאסית, חלק ממה שאני מתכוון עליו, הוא שהיא לא בהכרח השאלה שכל פילוסוף שעוסק בזהות אישית מתחיל איתה. למה אני אומר את זה? בוא נחזור לניסוח של שהתחלתי איתה. באיזה תנאים א' בזמן אחד וב' בזמן שתיים הם אותו בן אדם? אז השאלה הזו, כבר מניחה שבשני המקרים מדובר על בן אדם. כלומר, השאלה כבר מניחה שבן אדם הוא יהיה איזה תכונה הכרחית. שבן אדם לא יכול להמשיך לא יכול לפסוק להיות בן אדם ובכל זאת להמשיך להתקיים. ההנחה הזו כבר מוסתרת בניסוח השאלה. ומהסיבה הזו יש פילוסופים שמעוניינים בשאלה קצת שונה, שקשורה באופן מאוד, מאוד אינטימי לשאלה שזהות אישית, אבל היא לא בדיוק השאלה שזהות אישית. השאלה הזאת היא השאלה לגבי מהותנו. אוקיי, והיא נשמעת משהו כזה, במובן הכי יסודי, או ברמה הכי יסודית, איזה סוג של דבר אנחנו? או במונחים אפילו פשוטים יותר, מה אנחנו? איזה סוג של דבר אנחנו?
מה אנחנו, האם אנחנו, כמה אנחנו מחוברים בעצם? מה אנחנו, מה זה הגוף, האם זה הכל בראש, האם, מה זה הדבר
זה
שבראש?
קשור לזה, זה בדיוק הזאת. זה בדיוק קשור לזה. אז תגובות על השאלה מה אנחנו, באופן די טבעי, מגבילות את היקף התגובות שניתן לתת על השאלה של זהות אישית. אז לדוגמה, אם לדוגמה אני גוף בלבד, אם אני גוף פיזיקלי בלבד, גוף חומרי בלבד, ואין לי מרכיבים לא גופנים, אין לי מרכיבים נפשיים לדוגמה. אם זה מה שאני, זה כבר פוסל כל מיני תגובות אפשריות על השאלה של זהות אישית. אז לדוגמה זה פוסל את האפשרות שהמפתח הזהות אישית הוא הישרדות הנפש. אוקיי, הישרדות הנפש, כאילו survival of the soul. אם אין לי נפש, אם אין דבר כזה בעולם, אז זה לא יכול לענות על השאלה באיזה תנאים אני שורד. מנגד, אם יש דבר כזה נפש, אז זה משאיר כל מיני אפשרויות פתוחות. או אני אתן דוגמה שנייה. אם התגובה על השאלה, ואני משתמש בדוגמה הזו כי היום זו עמדה פופולרית, אם התגובה על השאלה, מה אני, או איזה סוג של דבר אנחנו באופן הכי יסודי, אם התגובה היא משהו כמו חיה אנושית או אורגניזם ביולוגי מהמין הומו ספיאנס, אם זו התגובה, אז לא ברור בכלל שתכונה להיות, סליחה, התכונה להיות person היא תכונה הכרחית שלנו, כי אורגניזם ביולוגי יכול להמשיך להתקיים בלי לשאת כל תכונה פסיכולוגית בכלל. אני יכול להפוך לצמח אנושי, אוקיי, human vegetable, אני יכול להפוך לצמח אנושי, אני יכול לאבד כל יכולת קוגניטיבית, אבל התפקידים הביולוגיים היסודיים שלי יכולים להמשיך לתפקד, הלב יכול להמשיך לפמפם, או לפום, סליחה, הנשימה יכולה להמשיך, אפילו אם אני צריך להיות מחובר למכונה, אבל בפנים הכוח חשוך. אז אם אנחנו מתחילים עם השאלה, באיזה מונחים בן אדם נשאר אותו בן אדם, אז אנחנו כבר מניחים שאני לא יכול לשרוד שינוי כזה. אבל זו שאלה פתוחה. זו שאלה פתוחה האם הצמח האנושי שמחובר למכונה הוא אותו בן אדם כמוני לפני התאונה. לדוגמה, זו שאלה
פתוחה.
כן.
מעניין אותי שניגשים לשאלות האלה, יש את המקום שמנסה לבוא לזה בצורה מאוד מאוד לוגית. תוך כדי שאתה מדבר, נגיד באופן אישי, נראה לי זה משהו מאוד אנושי, לחפש באופן אקטיבי את מה מבדיל אותי כל הזמן. איך אתה מצליח לבוא ביחד עם זה למקום היחסית אובייקטיבי, בתור בסוף בן אדם ששואל את השאלות האלה. נראה לי אתגר.
זה שאלה קשה, היא מאוד מעניין שאתה שואל את זה, כי אני אף פעם לא חשבתי על זה. אני חושב שמאוד, כאילו יש, זה קצת פחות קשור כאילו זה פחות קשור לתחום הצער של המחקר, אבל יש, אני חושב יש כל מיני אישויות שונות שמתאימות לפילוסופיה. יש האלה שלוקחים את זה לגמרי כתחום מדעי ופשוט מתעסקים בחידות ואין איזשהו חיבור אישי, וזה בסדר גמור. לי מאוד קשה, לי היה מאוד קשה להתעסק בשאלות בלי בכלל להתלהב מהם. אז אני לא בטוח, כאילו מן הסתם זה נותן יותר מוטיבציה לחקור את השאלות האלה. שאלה טובה, כאילו אני לא, אף פעם לא הגשתי שיש איזו סתירה או מתח בזה, אבל כן. לא יודע, תמיד
הייתי... כן, אבל תמשיך, כן. כן, תמשיך.
אם אנחנו חוזרים חזרה למחקר שלך עם העצמי, בעצם אמרת שבעצם של זהות אישית, בעצם הגישה למחקר הזה, דבר ראשון זה איך אתה עושה פריימינג לשאלה, כאילו איזה קטע או איך אתה שואל את השאלה, או בעצם מה אתה שואל. אז יש את השאלה היותר גדולה בעצם של איזה בן אדם, אם אני בן אדם א', עכשיו בן אדם בית בעתיד, אבל יש את ההגדרה של הבן אדם בעצם, אז אנחנו פותחים את זה להרבה אפשרויות של להפיל את התיאוריה או דברים כאלו. מעניין אותי אז איך אתה בעצם פיתחת איזושהי תיאוריה של העצמי, ומעניין אותי לשמוע בעצם איך אתה ניגש לזה, איזה שאלה אתה כן שאלת, ומשם איך אתה יוצא החוצה.
אוקיי, כן. אולי אתחיל עם משהו ששכחתי להוסיף בתחילה כשהתחלנו לדבר על זהות אישית, כי יש פה קצת בעיה עם התרגום. לפעמים השתמשתי במושג של בן אדם. המושג המרכזי של זהות אישית בפילוסופיה האנליטית הוא המושג של person, ואני חושב שבהרבה הקשרים מאוד טבעי לתרגם person לבן אדם, כמו שעשיתי עכשיו. מצד שני, השם של הבעיה הוא זהות אישית, כאילו personal identity, ולא זהות של בני אדם. יש איזה בעיה קצת מערכתית עם המושג של בן אדם. אני חושב שבהקשרים מסוימים הוא אומר person, בהקשרים אחרים הוא אומר human being, שזה יותר קרוב למשהו כמו אורגניזם ביולוגי מהמין homo sapiens sapiens. ומדובר על שני מושגים קצת שונים. אז פילוסופים כאילו, זה קצת איך אני אגיד, לא הכי אלגנטי בעברית לדבר על אנשים, כאילו בהקשר הפילוסופי הזה, במקום בני אדם, כאילו על אנשים. וזה מה שבאמת, אנחנו מעוניינים בהם, אנשים. בני אדם זה כבר חנכה מסוימת לגבי מה הסוג היסודי של אנשים, כאילו אורגניזם ביולוגי מסוג מסוים. זה קצת איזה הערה צד. להקשר הזה.
אז בעצם שאני אומר בן אדם, אני בעצם כבר מניח שזה איזושהי חיה ביולוגית, ושאתה אומר זהות אישית או
אנשים. או לפחות אפשר להבין ככה, לפחות כאילו, כל עוד אנחנו ברורים, כל עוד אנחנו אומרים במפורש בדיוק למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים בן אדם, אם אנחנו עושים איזו סטיפולציה שאנחנו מתכוונים לפרסון, אז גם זה בסדר, אבל אני חושב שפחות מבלבל אם אני פשוט אשתמש במונח של איש.
כן.
כי פה פשוט ברור
שאתה מתכוון... כשאתה אומר איש, פרסון, זה בעצם איזושהי, בעצם תודעה, אישיות, האגו בעצם.
משהו כזה, כן.
אוקיי.
כן, אז לגבי התיאוריה שאני פיתחתי, אז אני חושב שקל יותר אם אני מתחיל לפחות בכמה מילים התיאוריות האחרות, אוקיי? תיאוריות קצת מוכרות יותר. אז יש היום, האמת, הרבה תיאוריות, אבל שתי תיאוריות שהן פופולריות במיוחד, על השאלה של זהות אישית. אחת מהן היא מה שכבר אמרתי, התיאוריה שאומרת שברמה הכי יסודית, אנחנו אורגניזמים ביולוגיים, אורגניזמים ביולוגיים מאוד מיוחדים, כמובן, כאילו התיאוריה לא שוללת את זה, שאנחנו יצורים מאוד שונים מאורגניזמים ביולוגיים אחרים, אבל עדיין, אנחנו אורגניזמים ביולוגיים מאוד מתוחכמים, מהסוג הומו ספיאנס, וזה מה שבעצם מגדיר אותנו, אוקיי? אני יכול להפסיק בעל תודעה, אני יכול להפוך לצמח אנושי, אני לא יכול להפוך לדוגמה לרובוקופ. אוקיי? אני לא יכול להפוך לרובוט. אין טכנולוגיה שיכולה להפוך אותי לרובוט. אפשר להחליף אותי ברובוט. אוקיי? אפשר להחליף אותי במשהו כמו רובוקופ, שאפילו ככל הנראה יזכור את החיים שלי, ויש לו את כל הזיכרונות שלי, אבל זה לא יהיה אני. כי ברמה הכי יסודית, המהות שלי מוגדרת כאורגניזם ביולוגי, ורובוט זה לא אורגניזם ביולוגי. זו תיאוריה אחת, יש בעד וגם נגד התיאוריה, זו כל מיני טיעונים. תיאוריה המתחרה, אולי עדיין התיאוריה הכי מקובלת המטאפיזיקאים, היא מה שנקראת התיאוריה הניאולוקיאנית. בגלל שהפילוסוף הראשון שבמפורש הגן על התיאוריה דומה, היה ג'ון לוק, היה ג'ון לוק, פילוסוף בריטי.
ומה התיאוריה אומרת? ומה התיאוריה הזאת אומרת?
כן, 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 סליחה, כן. אז מה התיאוריה הזו אומרת? תיאוריה ניאולוקיאנית? יש כל מיני גרסאות של התיאוריה הזו, אבל בעצם התיאוריה אומרת שהתכונה שבזכותה אנחנו נשארים אותו איש, אותו פרסן, הן תכונות פסיכולוגיות. זה יכול להיות כל מיני תכונות פסיכולוגיות, זה יכול להיות רגשות, או אמפתיה לפילוסופים מסוימים, אבל הגרסה הכי פופולרית של התיאוריה אומרת שמה שאחראי לזהות אישית לאורך זמן הוא זיכרון. זה מה שהכי חשוב. אני אותו בן אדם כמו איזה ילד בעבר, אם אני זוכר לפחות את חלק מהחוויות של הילד הזה. זה מה שהתיאוריה אומרת. גם לתיאוריה הזו יש בעיות, כי הרבה אנשים לא באמת זוכרים שום דבר מלפני גיל 4 או גיל 3. כאילו יש דבר כזה שיכחון פונקציונלי, functional amnesia. אז יש כל מיני פתרונות על הבעיה הזו. אז פתרון אחד לדוגמה, אני לא בהכרח צריך לזכור שום דבר מהעבר שלי בגיל מסוים, אבל צריך להיות איזה זמן אחר שבו אני זוכר משהו ובזמן הזה זכרתי לפחות משהו מהיהדות שלי. אוקיי, אז ניקח לדוגמה ילד בן 3 וילד בן 10 ואני עכשיו, אז אני לפחות זוכר משהו מהזמן שהייתי בן 10, וכשהייתי בן 10 זכרתי משהו כשהייתי בן 3. אז יש איזה שרשרת של זיכרונות שאחריי.
ואם השרשרת הזאת נקטעת, אז לא היית אותו בן אדם מהרגע שלא זכרת, לפי התיאוריה?
נכון, זו בעיה, זו בעיה, ואכן יש פילוסופים שמסיקים בדיוק את המסקנה הזו. יש פילוסופים שפשוט מקבלים את המסקנה הזו, שאם אתה שוכח את הכל, ואין שום דרך לשחזר את הזיכרונות האלה, אתה באמת לא זוכר כלום מתקופה מסוימת, אז זהות האישית כאילו נגזרה במקרה הזה. אז אתה באמת לא אותו איש, לא אותו בן אדם. אפשר לטעון כמה המסקנה הזו אינטואיטיבית, יש אלה שחושבים שזה דווקא לא מסקנה כל כך לא אינטואיטיבית, יש אלה שמתקשים לקבל את זה. מיותר לומר שגם לתיאוריות אחרות יש כל מיני חיסרונות, כאילו אין, בפילוסופיה בדרך כלל אין איזה מילה אחרונה נגד שום תיאוריה, אבל זה מה שהתיאוריה...
מעניין אותי, רגע, שנייה לפני, מעניין אותי אם בסוף ההנחת יסוד זה במובן מסוים הפסיכולוגי של הבן אדם, עם מה מגדירה אם הוא היה ב-X אותו דבר כמו שהיה ב-Y, אם לצורך העניין יבוא פסיכולוג ויגיד שאירועים מגיל מאוד מאוד צעיר משפיעים על הזהות האישית ועל המבנה הרגשי של בן אדם בגיל יותר מאוחר, אבל בן אדם בגיל יותר מאוחר במובן מסוים לא זוכר את אותו ילד שהוא היה, איך התיאוריה הזאת מסתכלת על זה, וכמה בעצם יש לפסיכולוגים, יש בשיח הזה מקום?
יש ניאולוקיאנים שלוקחים פסיכולוגיה אמפירית יותר ברצינות, אז בגלל זה אמרתי שהגרסה הכי פופולרית מתמקדת בזיכרונות. אפשר לגמרי לבנות תיאוריה פסיכולוגית קצת מתוחכמת יותר, שלוקחת בחשבון לא רק זיכרונות, אלא גם כל ההשפעות הלא ישירות האלה שציינת. כמו, אני לא זוכר דבר מהיהדות שלי, אבל איכשהו האישיות שלי מושפעת על ידי זיכרונות, או יש איזה סוג של סימנים אפילו במחשבה שלי עכשיו, מניסיונות קודמים, מבלי שאני אזכור אותם. אז יש גם גרסאות כאלה של התיאוריה, בגלל זה ציינתי שיש גם תיאוריות נאולוקיאניות שמתמקדות באמפתיה, אוקיי? אמפתיה עצמית. אוקיי? למריה שכטמן יש לדוגמה איזה תיאוריה מאוד מעניינת שאומרת שהחיבור הראשי בין שלבים שונים של אותו בן אדם הוא מה שהיא קוראת לה אמפתיה עצמית. יש איזה דרך שבה אנחנו מתייחסים לעתיד של עצמנו, ובדרך, כאילו, באופן הזה אנחנו לא מתייחסים לעתיד אפילו של אנשים שהכי קרובים עלינו. מאוד אכפת לי מהעתיד של הבת שלי, אבל אני לא רואה את העתיד שלה כמו שאני רואה את העתיד שלו. אני לא רואה את העתיד שלה מאותו נקודת מבט גוף ראשון. אז משהו כזה, זה מה ששכטמן קוראת לאמפתיה העצמית, אז יש גם תיאוריה כזו. אז בגלל זה אני אומר שניאולוקיאניזם זה לא בדיוק תיאוריה אחת, היא משפחה של כל מיני תיאוריות ששמות תכונות פסיכולוגיות במעקס העניינים, כשהם בונים תיאוריה של זהות אישית. אז לחלוטין יש אפשרות לקחת בחשבון גם את מה שאמרת.
מעניין, אז אני חושב שכאילו, אנחנו נגיע לזה נראה לי טיפה במשך, כי אני כן רוצה לשמוע על התיאוריה שלך, אבל בעצם על התבססות התיאוריה, חלק מהתיאוריות הניקוליאניות, בעצם מחשבה דיגיטלית והעלה על הענן זה מאוד רלוונטי, כי אתה יכול פשוט, אם אתה יכול להעביר את הפסיכולוגיה, אם אין איזשהו בסיס פיזי או איזשהו חיבור...
לא, בדיוק.
חיבור פיזי, כן, מעניין. אבל לפני שנגיע לזה, אני כן רוצה לשמוע את התיאוריה שלך ואיך אתה ניגש ל...
כן, אז התיאוריה שלי היא תיאוריה קונבנציונלית, סוג של תיאוריה קונבנציונליסטית. אז לפי תיאוריות קונבנציונליסטיות, זהות אישית, לפחות בחלק, היא גם עניין של מוסכמה חברתית. או לפחות סוג שהם מוסכמה. זה יכול להיות גם מוסכמה אישית, או החלטה אישית. אז לפי הגיסה שלי, של התיאוריה, אני קורא לתיאוריה הזו, The Self-Making View, או תיאוריית עשייה העצמית. לפי התיאוריה הזו, תנאי ההמשכיות שלי, בחלק לפחות, הם גם תלויים בהשקפה העצמית שלי. כאילו במובן מסוים ותחת מגבלות מסוימות, אני יכול ליצור את התנאים שבהם אני יכול לשרוד. ומה שמבדיל בין הגישה הזו לבין תיאוריות קונבנציונליסטיות אחרות, שלפי רוב התיאוריות הקונבנציונליסטיות, תנאי ההמשכיות או תנאי זהות אישית, הם תלויים במוסכמה חברתית, כלומר, אם יש איזה מיעוט שלא מקבל את המוסכמה החברתית, המוסכמה עדיין חלה עליהם. כאילו נגיד אם רוב החברה מקבל איזה גישה ניאולוקיאנית באופן סבוי כמובן, אז התזה הניאולוקיאנית נכונה עלינו, כולל אלה שדוחים את הגישה הניאולוקיאנית. לפי גישה שלי, תנאי ההמשכיות יכול להשתנות מבין אדם לבין אדם, או מאיש לאיש. יכול להיות שאני רואה את עצמי קודם כל כאורגניזם ביולוגי. אם זה ככה, אז תנאי הזהות שלי הם אכן תנאים ביולוגיים. אבל אולי אתה רואה את עצמך קודם כל כישות פסיכולוגית, ובמקרה כזה, תנאי הזהות שלך הם שונים מהתנאי הזהות שלי. תנאי הזהות שלך הם תנאים פסיכולוגיים.
אז מה היכולת שלנו לייצר הכללה בגישה הזאת? ואם ההכללה היא עצם בסוף כל אחד מה שמגדיר לעצמו, זה ההכללה שאתה בא להגיד.
אז מאוד חשוב להגיד ש... וזה משהו שאני מאוד מדגיש, לפי התיאוריה שלי, תנאי הזהות שלנו תלויים בעצמנו, אבל רק תחת מגבלות מסוימות. זה לא שהכל מותר. אם מחר אני מחליט שאני נפוליאון, זה לא הופך אותי לנפוליאון. אם אני מחליט שאני יכול להמשיך, אני אחרי מותי אני אמשיך להתקיים, כמו אני אהפוך לשמש, אני לא אהפוך לשמש. לא הכל הולך. לא הכל הולך לפי התיאוריה הזו. הרעיון המרכזי, יש איזה הנחת יסוד מטאפיזית ברקע של התיאוריה. זו הנחה מאוד מטריאנית לגבי איזה אובייקטים גופנים קיימים. אני אסביר למה אני מתכוון. יש תיאוריה, קוראים לה אוניברסליזם. זו תיאוריה לגבי עטיף של אובייקטים גופנים. אוקיי? יש איזה שאלה מטאפיזית כללית, באיזה תנאים אובייקטים מסוימים מרכיבים אובייקט נוסף. אוקיי? לדוגמה, אם אני לוקח את המסך והחלקים האחרים שהם מחשב, האם הם מרכיבים משהו? התגובה האינטואיטיבית היא כן, הם מרכיבים מחשב. אם אני לוקח את המסך והיד השמאלית שלי, האם המסך והיד השמאלית שלי ביחד מרכיבים משהו? התגובה האינטואיטיבית היא לא. וזה דיון נוסף במטאפיזיקה, כאילו עם הרבה מאמרים וטיונים בעד, טיונים נגד. אז אני פשוט מניח בהקשר הזה, מסיבות של עצמי שאולי עדיף שעכשיו לא אפרט, כאילו יש סיבות תיאורטיות לקבל את זה. אני מניח שכל אובייקט בכל סידור אקראי, כל קבוצה של אובייקטים בכל סידור אקראי מרכיבים משהו. אוקיי? אז גם המסך והיד שלי מרכיבים משהו, וגם המסך והכובע של נפוליאון מרכיבים משהו, והכובע של נפוליאון וכל הכלבים החומים בעולם וירח ביחד מרכיבים משהו. כאילו כל קבוצה של אובייקטים שאתם לוקחים, הכי מפוזרים והכי בלי שום תכונה משותפת, אופן אוטומטי מרכיבים משהו. לפי הגישה הזו, הרכבה, או מה שקוראים composition, הוא מאוד דומה לתורת הקבוצות במתמטיקה. אוקיי? גם לפי תורת הקבוצות, לפחות תחת מגבלות מסוימות, בדרך כלל לכל פרט יש קבוצה שכוללת בדיוק את הפרטים האלה. זה לא בדיוק נכון, כי יש כל מיני פרדוקסים בתורת הקבוצות, אבל באופן כללי, תחת מגבלות מסוימות, זה נחשב לנכון. אז באופן דומה אני חושב על אובייקטים. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... בכל מיני תרחישים מוזרים, אוקיי? כל מיני מקרים פרדוקסליים של זהות אישית, יש אינסוף אובייקטים שמועמדים אפשריים כדי להיות איש ממשיך. אוקיי? אני אתן דוגמה אחת. נגיד שאני עובר השתלת מוח. אוקיי? אני עובר השתלת מוח, מישהו מסיר את המוח שלי בעזרתה איזו טכנולוגיה פוטוריסטית ומכניס את המוח לגוגולת של בן אדם אחר. אוקיי, שאלה, איפה אני בסוף הניתוח? האם אני נשאר עם הגוף הזה עם גוגולת ריקה? או האם אני עברתי לשולחן הניתוח לידי? ואחרי ניתוח אני נראה שונה לגמרי, אבל אני עדיין זוכר את כל הדברים שקרו לי עד עכשיו. כאילו, איפה אני בסוף הניתוח? לפי הגישה הביולוגית, אני נשארתי על שולחן הניתוח. אוקיי? לפי הגישה הניאולוקיאנית, אני עובר עם המוח. זה מה שקורה. מה קורה לפי הגישה שלי? לפי הגישה שלי, יש בסיפור הזה שני דברים שונים. אחד מהם נשאר על השולחן, השני עבר. אוקיי? יש משהו שנשאר על השולחן, אבל גם יש משהו שעבר. שני הדברים האלה קיימים, ואני יכול להחליט איזה ישות מהאלה אני. פשוט לפי ההשקפה העצמית. אני יכול להחליט איך להשתמש במילה אני. אני יכול להחליט שלפני הניתוח, אני משתמש במילה אני לדבר שבמקרה של ניתוח עובר עם המוח, או אני יכול להשתמש בו. כן,
אני מרגיש שבעצם במובן מסוים, אבל זה, אם אני לצורך אני שואל את השאלה הזאת, אז זה מתוך איזה גוף נשאלה השאלה, במובן מסוים.
כן. נכון. בגלל זה אני אומר ש... זה תחת מגבלות מסוימות, כאילו, אני לא יכול להחליט, אני לא יכול להחליט שאני אתה. אני לא יכול להחליט שאני יושב איפשהו בהודו. כי אין שום דבר בסביבתי שיושב בהודו ואני יכול לרפרר עליו. אין שום דבר כזה בסביבתי. אבל יש כל מיני דברים בסביבתי, יש, כאילו, בהנחה שאני אעבור ניתוח, כאילו, השתלת מוח, יש משהו בסביבתי, יש מספר דברים בסביבתי שיעברו השתלת מוח, יש משהו בסביבתי שישאר, שישאר בחדר הניתוח, ויש עוד משהו בסביבתי שיקבל מוח חדש. שני הדברים האלה קיימים. ויש לי החלטה... בעצם... כן. יש לי החלטה לשונית לעשות, יש לי החלטה סמנטית לעשות, מכל הדברים האלה בסביבתי שהם מועמדים ראויים להיות ההוראה, the reference של המילה אני, איזה דבר אני באמת. אבל יש מגבלות.
זה בעצם, בעצם זה מחבר, מחבר את, את ההבנה שלי לפחות למה שדיברנו בהתחלה, עם בעצם מה זה אומר מטפיזיקה אנליטית, בעצם המעבר מהגדרה לאיזשהו סט של תכונות, ובעצם אני זה איזשהו סט של תכונות, צריך לדוגמה הגוף, הגוף הפיזי, וגם ויש את החלק הפסיכולוגי, וכמובן את זה אפשר לחלק להמון דברים, ובעצם מההבנה שלי, דוד, זה הגישה שלך זה שקורה איזשהו מעבר, זה אני, אתה יכול להגדיר שזה אני, אבל אתה גם יכול להגדיר שזה אני פחות 20%, כי זה גם חלק מהתכונות השארתי מאחור, שבעצם אני יכול להשליך את האני גם, גם לחלק הפיזי, שבגישה הנוקליאנית זה פשוט לא, כי הכל הפסיכולוגי עברה לגוף החדש.
כאילו, הגישה שלי לא באמת כוללת הדרגתיות כזו. אז לא הייתי אומר לפחות הבסיס הגישה שלי שב-20% אני, כן. אני שם וב-80% אני פה. זהות היא בדרך כלל נחשבת ליחס של הכל או כלום. אוקיי? Okay? Nothing or all relation. כאילו, זהות בדרך כלל היא נחשבת ליחס all or nothing relation. או אני זהה עם זה, או אני זהה עם הדבר השני. יש מובן אחר שבו נהוג להשתמש בזהות, במילה זהות במונחים, כאילו בהקשרים יומיומיים. זה משהו שיותר קרוב לאופי, אוקיי? משהו כמו אופי. האופי שלי יכול להשתנות במידה רבה. אופי הוא אכן מונח הדרגתי, אוקיי? זה משהו יכול להיות אופי שקצת דומה לאופי שלי, או מאוד דומה לאופי שלי, או בדיוק כמו האופי שלי. זה מונח הדרגתי. זהות, או מה שפילוסופים קוראים לה זהות נומרית, numerical identity, זה פשוט אומר שדבר א' הוא דבר ב', כאילו, או הוא כן או הוא לא. זה לא נחשב למונח הדרגתי. אז מצד אחד, לפי התיאוריה שלי, יש לנו החופש הזה, זה חופש מוגבל להגדרה עצמית, אבל התיאוריה לא באמת מכניסה, בפני עצמה לפחות, לא באמת מכניסה איזה אלמנט של הדרגתיות. אולי אני יכול לתת אנלוגיה, כי אני חושב שאני מאוד אוהב את האנלוגיה הזו, אני חושב שהאנלוגיה הזו באמת יכולה לשפוך אור על דרך המחשבה שלי. תחשבו על ביטויים כמו פה, אוקיי? פה, או כאן, אוקיי? פילוסופים קוראים עליהם ביטויים אינדקסיקליים. זאת אומרת שמשמעות הביטוי תלויה בדובר, אוקיי? כשאתה אומר אדם פה, אתה מתכוון ללונדון, אני מניח שאתה מתקשה מלונדון. כשאני מתכוון, כשאני משתמש בפה, אז אני מתכוון לקריית אונו. ים מתכוון ללדק, כן, בהודו. אז שלושתנו מתכוונים למקומות שונים. אבל יש לנו חופש מסוים בדיוק למה אנחנו מרפרים. אז נגיד שאדם אומר, ראש ממשלה רישי סונאק פה, האם זה נכון? זה תלוי בהקשר האם זה נכון. כי במילה פה, אתה יכול להתכוון רק לחדר שלך. או אתה יכול להתכוון ללונדון, זה שימוש מקובל לגמרי של המילה פה, אתה אפילו יכול להתכוון לבריטניה, אוקיי, אדינבורו היא פה, זה בהקשר מסוים, זה נכון, כי במילה פה אתה מתכוון לבריטניה, אותו דבר, דרך אגב, אותו דבר נכון לגבי ביטוי אינדקסיקלי אחר עכשיו, אוקיי, עכשיו, אם אני אומר עכשיו, לא יודע, התחממות הגלובלית התחילה עכשיו. בהקשר מסוים זה נכון.
הזמנים המודרניים.
במונחים קוסמיים היא התחילה עכשיו, כאילו לפני כמה עשורים, אבל זה מספיק קרוב להיחשב לעכשיו. אז מה שאני עושה, זה בעיקר, אני מיישם, כאילו, אני פשוט מיישם את הגמישות הזו, ביטוי אינדקסיקלי נוסף, אני. גם אני מתפקד מהרבה בחינות, כמו פה, או עכשיו, או שם. אז, 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 אז לפי השקפתי, גם למילה אני, יש אותה גמישות. אני יכול להתכוון אני לא יכול להתכוון עליך. כמו שאתה לא יכול להגיד פה ולהתכוון ליופיטר. זה כבר רחוק מדי. כן. אבל יש גמישות במרחב המקומות שאתה יכול להתכוון עליהם. ובאופן דומה, יש גמישות בטווח הדברים שאני יכול להתכוון עליהם כשאני משתמש במילה אני. אז תחת מגבלות מסוימות, יש לי מידה מסוימת שחופש. זו האנלוגיה.
מעניין. כן. אני עכשיו אשמח לקחת בעצם את הדיון רגע עם הכלים שאנחנו קצת עכשיו יותר מבינים על כל מיני תיאוריות של אני וזהותי אישית לעולם של AI והעתקה לענן שדיברנו על זה לפני השיחה ואשמח להעלות את זה פה ולשמוע בעצם מה אתה חושב על זה, מה זה בעצם אומר גם נעתי את הרגע, העתקה לענן, לפי ההבנה שלי, זה בעצם אם יש איזושהי טכנולוגיה שאפשר להעתיק את כל הרשת נוירונים במוח שלנו ולהריץ אותו על מחשב בענן או אפילו להעתיק את עצמנו לאיזושהי תצורת AI בעצם מה זה אומר בהקשר של אני העצמי כן,
שאלה טובה אני חושב ש אולי בירור חשוב שכדאי להתחיל איתו הוא ככה יש לפחות שתי שאלות רלוונטיות בקשר להעלה לענן שאלה אחת היא האם הטכנולוגיה הזו היא בכלל אפשרית אוקיי האם יש טכנולוגיה שמאפשרת את מה שניסוי המחשבתי הזה מתאר זו שאלה אחת השאלה הזו היא לא באמת בטווח המומחיות שלי. אוקיי? אז התגובה שלי על השאלה הזו, אני לא יודע. אבל נניח שכן. נניח שהדבר באמת אפשרי. שאלה נוספת היא, והיא נתן שהדבר הזה הוא אפשרי, האם ישויות כמונו יכולות לעלות לענן? וזו שאלה נפרדת. זו שאלה נפרדת, כי אפילו אם הטכנולוגיה אפשרית, זה לא בדיוק גורר שאנחנו מסוג הדבר שיכול לעלות לענן. כאילו, תחשבו איזה ככה, בוא נגיד שאני עובר איזה תהליך מסוים, אוקיי, איזה מכונה מעתיקה את כל הזיכרונות שלי ומעלה אותם לענן, ובסוף איזה אישיות וירטואלית, מתחילה להתקיים בענן ולדבר ולהתבטא בדיוק כמוני וככה אני זוכר את כל מה שקרה לי ובאותו זמן המכונה כאילו מרדימה אותי נגיד באופן בלתי הפיך אוקיי אז יש השאלה האם התרחיש הזה הוא אפשרי והשאלה הזו היא במידה רבה שאלה אמפירית כאילו מתישהו בעתיד יתברר האם זה אפשרי אני מניח שמתישהו יתברר, אם זה בלתי אפשרי, זה אף פעם לא יתברר, אבל אם זה...
כן, אבל במידה וזה אפשרי, נראה לי.
נראה, אוקיי.
במידה וזה אפשרי.
נניח שזה אפשרי. שאלה נוספת, אם משהו כזה קורה, נשאלת השאלה איך לתאר את זה. כי אפשר לתאר את זה כהעלה לענן, אבל יש גם תיאור הרבה פחות מעודד של התרחיש. תיאור אחר הוא שהמכונה פשוט הרגה אותי והכינה עותק. וזה מצוין שיש איזה עותק שמתנהג בדיוק כמוני ומתבטא כמוני, אבל איך זה עוזר לי? אני הפסקתי להתקיים בזמן ההעלה.
אני חושב שזה בדיוק האמת, כאילו הנקודה המעניינת של איזושהי הבנה על מה זה אני, מה זה זאתי אישית, כדי להבין, לצורך הדוגמה, יש טכנולוגיה כזאת עוד 10 שנים, כדי להבין, לצורך הדוגמה אפילו כדי לקבל איזושהי החלטה,
בדיוק.
אם אני רוצה לעבור את התהליך הזה, או אחרי שאני מת, או לא יודע מה. ואני חושב שפילוסופיה, בדיוק מה שדיברנו עליו היום, זה יכול להיות איזשהו כלי לקבל איזושהי החלטה כזאת.
בדיוק, לגמרי, לגמרי. אז שתי התיאוריות שתיארתי קודם, הגישה הביולוגית בעיקר, והגישה הפסיכולוגית או ניאולוקיאנית, ההבדל בין התיאוריות האלה לגמרי רלוונטי לאיך אנחנו אמורים לחשוב על העלה. אם אנחנו ישויות פסיכולוגיות, אז אין שום מכשול עקרוני להישרדות בתוך הענן. או אם יש לפחות, הוא לא מובן מאליו. הקיום בענן, או המהות שלי, המהות המטאפיזית שלי, לא פוסלת את האפשרות של קיום בענן. אוקיי? אם אני, כאילו מנגד, אם אני ברמה הכי יסודית, או מבחינת המהות שלי, אם אני אורגניזם ביולוגי, אז אין אפשרות באמת לשרוד בענן. פילוסוף מאוד משפיע היום שכתב על זה די הרבה הוא אריק אורסון. אריק אורסון הוא רוכש את הגישה הביולוגית, אז הוא טוען שאפילו עם כל הטכנולוגיה הזו אפשרית לגמרי, זה לא עוזר לנו לשרוד בענן, אנחנו פשוט לא מסוג הישויות שיכול לשרוד דבר כזה. הוא נותן אנלוגיה מרתקת, הוא שואל באופן רטורי, ואני מאוד אוהב את השאלה הזו, כי זה באמת מחדד את מה תלוי בזה, האם אנחנו בזכות מהותנו ישויות ביולוגיות. הוא שואל האם חילזון יכול לשרוד הלאה לענן. האם אפשר להעלות חילזון לענן, ואחר כך כאילו להשמיד את הגוף ולהגיד שחילזון שרד? השאלה נשמעת מאוד מוזרה, אבל אני חושב שלפחות חלקנו שותפים לאינטואיציה שקשה לראות איך חילזון יכול לשרוד את זה. אם כאילו, לא ברור מה אפשר לעשות לחילזון, כאילו אולי איזה חוויות מאוד פשוטות אפשר להעלות לענן, אבל לא נראה שזה מספיק כדי שחילזון ישרוד. מן הסתם, בן אדם הוא ישות הרבה יותר מורכבת ומפותחת ובעל חוויות הרבה יותר מורכבות מחילזון. אבל מבחינה מטאפיזית, אם אנחנו מקבלים את הגישה הביולוגית הזו, אז אנחנו שייכים לאותו סוג של דבר כמו חילזון. אנחנו פשוט הרבה יותר מורכבים. אז לא לגמרי ברור, אם חילזון לא יכול לשרוד הלאה לענן, אז לא ברור לפי הגישה הזו למה שאנחנו נשרוד את זה.
ואיך הגישה שלך? בעצם נתת, כשהתחלת להסביר על הגישה שלך, הספרת על באמת אם אתה לוקח את המוח שלך מגוף א' ומעביר אותו לגוף ב'.
כן.
ואז אתה אומר, אותו ישות אומרת מי אני, איך זה מתקשר בעצם לענן?
כן, שאלה מצוינת. אז לפי הגישה הזו, אני יכול לסכם את זה בסלוגן מאוד פשוט. אתה יכול לשרוד העלה לענן אם אתה באמת מאמין בזה. כי יש משהו, יש ישות בסביבתך ששורדת העלה לענן, ואתה יכול להחליט האם אתה מרפרר או האם אתה מרפרר לישות הזו כשאתה חושב על עצמך. אז אם אתה מאמין שתשרוד העלה לענן, אז אתה באמת מאחד מהישויות ששורדות את זה. אם אתה פסימי, אם אתה לא מאמין שתשרוד העלה לענן, אז אכן לא תשרוד. זה
self-making
מסתורית, אבל כן, כן.
כן. זה מעניין, ואני גם חושב שזה יהיה מאוד רלוונטי בשנים הקרובות, כי כן יש חברות ויש כל מיני נושאים אחר שכן מנסים לעבוד על זה, בין ההעתקה הפיזית של רשת נוירונים של המוח לצורה דיגיטלית, וגם באיזושהי צורה גם להריץ את זה, כי זה לא רק ההעתקה, זה גם ההרצה. ויש את האסכולה הזאת, ויש את האסכולה גם של איזושהי, במקום ההעתקה, אלא לימוד, להעביר את הידע או להעביר זיכרונות לאיזושהי רשת נוירונים אחרת, AI, שבעצם מחכה את ההתנהגות שלך, וזה גם, שזה אפילו יותר קשה לדעתי לקבל את זה, כי זה בהגדרה לא אתה, אלא משהו שמנסה לחכות. אני חושב שזה מעניין, כי אנחנו כן נגיע לאיזשהו שלב שזה יהיה אפשרי בצורה כזאת או אחרת, שתהיה איזושהי ישות דיגיטלית שאתה יכול לקרוא לה אתה או אני.
אני חושב שלימוד מהסוג כזה זה הרבה פחות מסכן זהות אישית, כי אם אני מעלה איזה חומר למוח, וזה הרבה יותר יעיל מאשר פשוט ללמוד דברים בעפ"ה, זה לא באמת משפיע כלומר על ההארדוור. זה לא, או לפי מה שהבנתי, זה לא באמת מסכן את האינטגריות הגופנית שלי. זה אפשרות מאוד מעניינת, אבל אני חושב שמבחינת זהות אישית, יותר שמרנית, או פחות מסכנת את זהות האישית. מבחינת זהות האישית, השאלה הבאמת קשה היא מה קורה, האם רציונלי, מבחינה פרודנציאלית, מבחינה אנוכית, האם רציונלי להקריב את הגוף? לדוגמה, אם יש לי עוד 5 שנים עם איזה מחלה קשה, אבל עכשיו אני יכול להעלות את עצמי לענן, ומה שנוצר אחרי העלה יכול לשרוד לעוד, לא יודע, עשורים, האם שווה לי לעשות את זה? והגישה הביולוגית והגישה הפסיכולוגית יענו תגובות מאוד שונות על השאלה
הזו. נראה לי נסכם.
אני רק אשאל שאלה לפני השאלה האחרונה, אני אשאל עוד שאלה אחת עם תור שלי דוד. עם הגישה שלך שזה the self-making view בעצם, שאתה מגדיר את אני, את הזוטי שלי, אם יהיה איזשהו דבר כזה עוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, האם אתה דוד תעשה איזשהו החלטה כזאת? איך אתה תגדיר את אני?
אני מאוד אשמח לצטט את דרק פרפיט, שפעם נשאל שאלה מאוד דומה, כאילו השאלה הרטורית הייתה, האם היית עושה את זה? כאילו הוא מקבל את הגישה הפסיכולוגית, האם אתה פרפיט היית עושה דבר כזה? ואני אתן את אותה תגובה כמו פרפיט, לא, כי אני לא בטוח בכלל שהתיאוריה שלי נכונה. אם התיאוריה שלי נכונה, אם התיאוריה שלי נכונה, אז בטח שרציונלי לעשות את זה, אבל פילוסופיה קשה, פילוסופיה היא דבר מאוד קשה, מאוד יכול להיות שטעיתי. אם התיאוריה לא נכונה, אז עדיף לא לעשות את זה. אז אישית, בגלל שאני בן אדם זהיר ושמרן בדברים כאלה, אני מעדיף שלא לעשות את זה אם אני לא צריך, כי מה אם אני פשוט טועה?
שאלה מפחידה. מה אם אתה פשוט טועה? כן, אז דוד, אני אגיד שהיה לי באמת תענוג, בטוח שגם לאדם היה מרתק, ואנחנו כמובן נשמח להביא אותך לעוד פרקים ולדבר על כל הידע הזה שיש לך ועל הגישה החשיבתית שיש לך. אני חושב שדיברנו הרבה מעבר לתחום עיסוק שלך ומה זה זהות אישית וההסתכלות בעצם לעתיד בכל ההיבט הזה. אני לפחות קיבלתי הרבה גם תור מי שגם אני מאוד אוהב ללמוד פילוסופיה, למה בכלל חשוב ללמוד פילוסופיה, ובעיקר למה חשוב היום ללמוד פילוסופיה אל מול הכיוון שאנחנו הולכים אליו כאנושות והאתגרים והשאלות שיעמדו מולנו. הייתי רוצה לשאול אותך אולי באמת איך אתה ממליץ לבן אדם היום להתחיל לגשת לפילוסופיה כתחום. אני אגיד על עצמי שאני התחלתי עם הספר עולמה של סופי, ספר מדהים, אבל אם יש לך איזה ככה אינסייט אולי לאנשים ששומעים את הפרק ורוצים להתחיל ככה לקבל את הכיוון החשיבתי הזה, אשמח לשמוע.
גם אני קראתי כאילו מזמן, כאילו, ואכן זה גם היה אחד מהספרים שהכניס אותי לפילוסופיה. איך כאילו, לא בטוח עם איזה שאלה להתחיל, כאילו, אני חושב שהייתה שאלה, למה שבכלל נעסוק בפילוסופיה, או למה זה רלוונטי? אני מרגיש יותר נוח לענות על זה, כי זה אני חושב שאני יכול לענות. אני חושב ששאלות פילוסופיות הן פשוט בלתי נמנעות. כל הזמן אנחנו עוסקים בשאלות פילוסופיות, בהקשרים הכי יומיומיים, כשאנחנו שואלים מה נכון לעשות במקרה כזה וכזה. לא יודע, האם יש לי חובה מוסרית לתעדף את אנשים אחרים מהעם שלי, כאילו מול אנשים זרים, האם יש לי חובה מוסרית כזו? זו שאלה פילוסופית. פילוסופים פוליטיים כתבו על זה הרבה. זו רק דוגמה אחת. אז למה לעסוק בפילוסופיה? כאילו, התגובה שלי, אנחנו לא יכולים לא לעסוק בפילוסופיה, אנחנו לא יכולים להימנע משאלות פילוסופיות, אנחנו עוסקים בשאלות פילוסופיות כל הזמן, אז הבחירה היא באמת בין לעשות את זה טוב, או לעשות את זה באופן כאילו פחות טוב, כאילו לא רפלקטיבי ונאיבי. אז אם אנחנו בכל מקרה צריכים לעשות את זה, אז לדעתי הדרך העדיפה היא לעשות את זה באופן רפלקטיבי ומלומד. אז, 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 אז לדעתי, הסיבה הכי טובה לעסוק בפילוסופיה היא פשוט סיבת אין ברירה. אין אלטרנטיב לעשות את זה. כאילו, איך להתחיל עם פילוסופיה? כאילו, זה שאלה כל כך קשה. אני לא בטוח איך בדיוק לענות על זה. אני חושב, שכחתי בדיוק, מה הכותרת של הספר הזה בעברית? עולם של סופי?
עולמה של סופי.
עולמה כן. של סופי, כן. זה התחילה מצוינת למאזינים שלא קראו, אני ממליץ מאוד. כאילו, ספר מאוד קרי וכיפי, גם אני קראתי, גם אני נהניתי מאוד.
אז משם. גם, אני לא קראתי, נשמע שאני צריך.
גם כאילו, דבר אחר שהייתי יכול להמליץ עליו עכשיו, זה פשוט הדיאלוגים של אפלטון. כי הם גם יצירות ספרות מאוד משמעותיות, כאילו, פילוסופיה עכשווית, בסגנון שבו היא כתובה עכשיו, כאילו, פילוסופיה אנליטית, האמת היא שזו שפה טכנית מאוד פשוטה ולא ספרותית במיוחד, אבל הדיאלוגים של אפלטון הם בעלי משמעות רבה, גם מבחינה פילוסופית וגם כספרות. אז זה פשוט, כאילו, מי שרוצה לקרוא פילוסופיה ממש מהמקור, וגם ליהנות מהדרך שבה זה כתוב, הדבר הראשון שצץ לי זה הדיאלוגים של אפלטון. אף אחד לא כתב פילוסופיה בצורה יפה כזו מאז, לדעתי.
מדהים. נשמע מצוין, אני באמת, באמת, אני אחרי השיחה, אני אסכל לרגע. אולי אני באמת אזמין את הספר, זה מעניין בטירוף. דוד, מדהים, כמו שים אמר, לארח אותך, לדבר איתך, זה אחד הנושאים היותר מעניינים שיצא לנו לדבר עליהם. אני בטוח שאנחנו נביא אותך עוד פעם, אם אתה כמובן תרצה, כי למאזנים, זה רק תחום אחד שדוד חוקר וכותב עליו, ויש עוד כמה. אז תודה רבה דוד, ושיהיה המשך יום נפלא.
תודה רבה. שמחתי מאוד, תודה.